אוקיי, אנחנו היום בפרשת בהשלח, ובעצם פה מתחיל שלב חדש אצל עם ישראל. היום אנחנו, השיחה שלנו היום תהיה איך עושים כסף טוב. יש כזה בדיחה שאומרים על שלושה דברים העולם עומד: על הכסף ועל הכסף ועל הכסף. יש כזה סיפור שפעם מישהו שלח לאסוף תרומות לאיזה מוסד, בא לאיזה עיר. היה אחד שאוסף תרומות מקצועי, הלך מאוד יפה עם בגדים יפים, נכנס לאיזה גביר עצום, גביר גדול, ודופק בדלת. הגביר אומר לו: כן, תיכנס. אז הוא פותח את הדלת בעדינות, אומר: אפשר להיכנס? כן, כן, תיכנס. הוא נכנס ונותן המון כבוד לאותו עשיר, אומר לו: מותר לשבת? כן, תשב. וכך הוא נותן לו כבוד: שמעתי עליך דברים טובים, דיבר, דיבר, דיבר נפלא, ונתן לו תרומה קטנה מאוד. אוקיי, כשהוא בא לבית כנסת, בא לב אחד, גם כן ראש ישיבה שהלך לאסוף כסף, אבל הוא לא הלך עם כזה סיפור גדול, בגדים לא כך יפים, מצוחצח, היה איש יותר אמיתי, יותר כמו שהוא. אז הוא אומר לו: נו, איך הולך פה? הוא אומר: כן, הלכתי פה, הלכתי פה, אבל אצל הגביר הזה היה קטסטרופה, נתתי לו כבוד, לא קיבלתי גרוש. בסדר, החליט, אני בכל זאת הולך אליו. הוא הולך, דופק בדלת, השני אומר לו: כן. הוא מיד נכנס, לא מדבר שום דבר, מיד מתיישב על הכיסא ומדבר, ולא עושה מעטו הגביר הזה, הגנצה צימס, הגנצה, והוא נותן לו תרומה מאוד מאוד יפה. אחרי זה הוא בא לבית כנסת, אומר: למה אמרת לי שלא נותן יפה? הוא מאוד נותן יפה. נורא כאב לו, הוא אומר: אני כל כך נתתי לו כבוד, כל כך מצוחצח, כל כך יפה. אז הוא נכנס לאותו גביר ואומר לו: אני בסדר, אני לא צר עין השני נתת לו, אבל למה לי לא נתת? אז אומר: תראה, אתה נכנסת אליי, נתת לי כל כך הרבה כבוד, כל כך הרבה מחמאות. אמרתי לעצמי: מה יש לי שאין לך? אתה הולך יפה, תלמיד חכם גדול, מה יש? הבנתי שמה שיש לי זה כסף. אם כסף כל כך חשוב, אז אני מחזיק אותו אצלי. השני לקח איתי, הוא התייחס אליי בפשיטות, לקח אותי כמו החבר שלו, זה השפיע עליי שנתתי לו. אז מה בעצם המושג של כסף ואיך היחס שלנו אליו? וכאן יש בפרשה פלא פלאים. מצד אחד אומרת התורה שאחרי שבני ישראל עברו את הים סוף, ויישא משה לקח את עם ישראל, אומר המכיל תרה שמביא, יסיען בעל כורחם. הם לא רצו, למה? אומר המדרש שמצרים הלכו לרדוף אחרי בני ישראל, שמו על הסוסים שלהם תכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, ושנתבעו הים העלה את כל הזהב והכסף ואבנים טובות, ועם ישראל נעמד ולקח את זה, וכתוב הייתה ביזת הים יותר מביזת מצרים. אומר הכלי יקר, למה משה לקח אותם בעל כוחם? הם רצו לקחת עוד כסף. אז הוא אומר, היה משה מתיירא פן ריבוי העושר יביאם לידי חטא, ומעשה העגל יוכיח כי רוב זהב שהושפע להם הייתה סיבת עשייתן, על כן יסיען בעל כוחם. זאת אומרת, משה רבינו ראה שכסף יכול להפנט אנשים. אנחנו לפעמים רואים אנשים מאופנטים מכסף. רבן לפוטפס המפורסם, פעם הוא אמר לנו, ראיתי אנשים גדולים מאוד, שקצת כסף עשה אותה לאנשים קטנים מאוד. אז כסף יש לו עוצמה גדולה מאוד, ויכול להשפיע. אז משה רבינו לא רצה שיהיה להם כל כך הרבה כסף. וכאן שואל הרבי שאלה עצומה, בקריאת ים סוף, בני ישראל ראו אלוקות בגילוי. ראתה שפחה על שפת הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא במראה הנבואה. כתוב שעוברים בבטן אימם ראו את האלוקות. זה כלי והנביאו הם צעקו. וכמו שאמרנו בשנה שעברה, סתם דרך אגב, השנה הזה בדיוק שנה מאז שהתחלנו את השיעורים, שבקריאת ים סוף היה גילוי עצום אלוקות. אומר הרב, איך יכול להיות שבן אדם רואה כזה גילוי אלוקות ויהיה כל כך שקוע בתאוות הממון לאסוף עוד כסף ועוד כסף, עד שמשה רבינו היה צריך להיות בעל כוחם. אבל השאלה בעצם בהרבה יותר קשה. אנחנו מכירים שלפני שבני ישראל עזבו את מצרים, אמר משה לקדוש, אמר משה לבני ישראל, השם אומר למשה שיגיד לבני ישראל, דבר נא באוזני עמם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב, שילכו להשאיל מהמצרים כלי כסף כזהב. אנחנו לא ניכנס לפה למה הם עשו בלשון שאלה, אבל סתם הרשב"א מסביר ששאלה זה בא בלשון לבקש, לא בלשון להשאיל משהו על מנת להחזיר, אלא לבקש. ורב שמשון רפאל הירש אומר דבר מלא על המילה הזאת, אין מזל, שבכל התורה כולה חוץ ממקום אחד, כל מקום שכתוב שאלה זה לשון לבקש. זאת אומרת, הם לא ביקשו בני ישראל בלשון להשאיל נחזיר לכם, אנחנו רוצים שתיתנו לנו במתנה. אומרת הגמרא מסכת ברכות ודבי רבי ינאי אומר, אינה אלא לשון בקשה. מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר נא באוזני העם, זה לשון בקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממכם, לך אמור להם לישראל, בבקשה ממכם שאלו ממצרים, השם ביקש. למה? אומר המדרש, שלא יאמרו, הרי השם אמר לאברהם אבינו ועבדו ועינו אותם, זה קרה, ומה שהשם הבטיח לאברהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים. אז בכדי לקיים את ההבטחה שלו, השם אמר תבקש בבקשה מעם ישראל שיבקשו כסף. למה צריך לבקש? אומר המדרש דבר לכאורה פלאי, אומר המדרש ככה, משל לבן אדם שהיה חבוש בבית סוהר, והיו באים ואומרים לו, מחר אתה יוצא מבית סוהר, נותנים לך ממון הרבה, ואומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואני אבקש כלום. הוא היה אומר, תיתנו לי היום לצאת בלי כסף, העיקר שאני יוצא החוצה. אבל איך שלא יהיה, רואים במדרש הזה שעם ישראל לא רצה כסף, עד כדי כך שמשה היה צריך לבקש בבקשה. למה פה בקריאת ים סוף קצת זמן אחרי זה עם ישראל רוצים כסף כסף, משה צריך בעל כורחם להוציא אותם מהאסיפת כסף? אבל יש כאן עוד דבר פילי במדרש. מה זאת אומרת? שם במקרה הזה שאומרים לו מחר מוצאים אותך מבית סוהר עם הרבה כסף, בן אדם אומר, אומרים לי, אני לא יודע, כן יהיה, לא יהיה, דבר ראשון שאני אצא וזהו זה. פה אם הקדוש ברוך הוא היה אמר לבני ישראל, אני אוציא אתכם עם רכוש גדול, השם, מילה של השם זה מילה, וזה לא תלוי באף אחד. המצרים כבר היו בטלים. מה אכפת לעם ישראל להישאר עוד יום ולהיות בטוחים שמקבלים את הכסף? סתם, בדרך אגב, היה פה בן אדם שעשה משהו לא הכי בסדר, במיסים בבית הווה, היה עליו תביעה של 6 מיליון יורו, ואמרו לו, אם אתה מחזיר את הכסף, אז לא מכניסים אותך לבית סוהר. והוא אמר, אין לי את הכסף, אין לי את הכסף. נכנס לבית סוהר 4 שנים. אז סתם ששוחחתי איתו, אמרתי לו, לא היה כדאי לך להחזיר את הכסף? הוא אומר, תראה, הכסף היה כבר במקום. אבל תראה, לשבת 4 שנים ולדעת שכל שנה אתה מרוויח יותר ממיליון יורו, היה כדאי לי להתיישב 4 שנים, להרוויח 6 מיליון. אוקיי. איך שלא יהיה, פה אנחנו מצד אחד רואים שבני ישראל לא רצו את הכסף, ופה אנחנו רואים שהם כן רצו. אותו שלה יש עוד, שכתוב שוואי השאילום, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף ת', יש דעה, אמר רבי עמי, מלמד שאיש אילום בעל כורחם. הם לא רצו לבקש. מי לא רצה? אז דעה אחת אומרת שהמצרים לא רצו לתת. מן דאמר שני אומר בעל כורחם דישראל. ישראל לא רצו לבקש. בגלל שמשה רבנו אמר להם בשם השם, הם עשו בקבלת עול, הלכו לבקש. שמעתם בן אדם שמכריחים אותו לבקש כסף, שהוא יודע שהוא מקבל את הכסף? יש סיכוי כזה בכלל? מה זאת אומרת בעל כורחם? אומרת הגמרא דבר משונה מאוד. משום דמסוי, משום שיהיה להם מסע כבד. בואו נגיד שמישהו בא אלינו ואומר, נותן לך 2 קילו יעלומים. 5 קילו יהלומים. לא היינו לוקחים את זה? ועוד איזה אבנים? אבנים יקרות, הם נהיו מיליונרים בגלל הכסף הזה. מה היה כאן המסע? אבל שמתבוננים, השאלה יותר קשה. כבר הקדוש ברוך הוא שהוא אמר לאברהם אבינו, הוא הכניס את העניין של יצאו ברכוש גדול. במעמד הסנה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לך להוציא את בני ישראל, הוא גם אומר לו ושאלה אישה משכנתה מגרה כלי כסף וכלי זהב. עוד יותר שהקדוש ברוך הוא מספר, התורה מספרת לנו על יציאת מצרים, אז כתוב וישם את בצקו טרם יחמץ, הם לקחו את המצות צרורים בסמלותם, וכתוב ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והם נתנו להם, וינצלו את מצרים, לקחו את כל הכסף שהיה להם שם. מה זה כל כך דבר עיקרי? עצם הגאולה זה דבר נפלא. למה הקדוש ברוך הוא כל פעם מדגיש הם הלכו עם הכסף, עם הכסף, עם הכסף? מה הסיפור של הכסף הזה? אלא פה התורה מלמדת אותנו מבט אחר על כסף. אתם יודעים, כל אחד יש לו מבט אחר על כסף. הנכד שלי, שהוא רואה כסף, אומר, סבא, צדקה. אצלו המושג כסף, מה זה כסף? הוא יודע שנותנים לו כסף, שמים בתוך הקופה צדקה. יש אנשים שמסתכלים על כסף, רואים עוצמה. יש אנשים שרואים את הכסף, רואים כבוד. יש אנשים שרואים כסף, אומרים, אני יותר ממנו, אני יותר ממנו, יש לי עוד יותר ממנו. איפה אני נמצא ברשימה של הגבירים בעיתונים? כל אחד יש לו מבט אחר על כסף. בואו נראה מה המבט של התורה, מה המבט שתורת החסידות מאירה לנו, מה המבט של כסף. אז בואו לפני זה נעשה איזה הקדמה. אנחנו מכירים שהעולם מתחלק לארבע מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר. ארבע מדרגות. ואנחנו יודעים שכתוב בספרים ששם השם זה י' ק' ו' ק', ומי' ק' ו' ק' זה גם ארבעה מדרגות. ויש הרבה דברים בעולם שמתחלקים לארבע בחינות. בואו נראה, דומם, בשביל לחיות, מה הוא צריך? כלום. האבן היא חיה, היא לא צריכה לאכול, לא צריכה לדאוג מה להתלבש, מה להרביע, אין לה את הבעיות. צומח, צריך קצת יותר, צריך אוויר, צריך שמש, צריך אדמה, אבל משהו צריך, יש לו במקום שלו. הוא לא צריך לרוץ ולחפש, לעבוד, הוא לא צריך. בעל חי, הוא כבר צריך עוד יותר. הוא צריך לאכול, הוא צריך גם כן שמש וגם אדמה, אבל הוא צריך לאכול. והאוכל זה לא נמצא אצלו, הוא צריך ללכת לטרוף, הוא צריך לפעמים לסכן את עצמו בשביל להשיג את האוכל הזה. אבל ברגע שהוא משיג, יש לו את זה. הוא לא צריך ללכת לעבוד, לא צריך ללכת לבשל, יש לו את זה. האדם הוא בחיר הנבראים. האדם המדרגה הכי גבוהה. האדם הזה נולד בלי כלום. הוא צריך אבא ואמא שדואגים לו. הוא צריך בשלב מסוים ללכת לעבוד, להרוויח כסף. בכסף הוא קונה אוכל. את האוכל הוא צריך לבשל, צריך להכין אותו, צריך לנקות את הבית, צריך לרחוץ את הכלים, צריך לדאוג להתלבש, צריך דאגות על דאגות על דאגות. לבעלי חיים אין את הדאגות האלה. היום יש לנו דאגות של אותו הווירוס הזה, את כל הבידודים למיניהם. אין לו שום בעיות לבעל חי ולצומח ול... האדם יש לו הרבה יותר השקעה, הרבה יותר עבודה. שאנחנו מסתכלים כמה זמן אדם באמת חי, לכאורה, לכאורה חי. כמה הדברים הולך לו מסביב בשביל לחיות. כל העבודה וכל הכסף וכל ההכנה של האוכל ושל הבגדים וכו' וכו', זה המון. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא הרי בחיר הנברא. אלא כאן התורה נותנת לנו מבט אחר לגמרי, נפלא. מרתק ממש, מה המושג של כסף בחיים. אז בואו נקדים איזה גמרא. אומרת הגמרא מסכת סוטה, 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים פלוני לבת פלוני. זאת אומרת, הזיווגים נקבעים לפני יצירת הולד. למה 40 יום? למה לא שהבחור, הבחורה בגיל 20, 22, 23, אז יחיזו? מכיוון ולמה 40 יום לפני יצירת הולד? שיהיה הולד, אז יחיזו. 40 יום לפני יצירת הולד, כתוב שאז הקדוש ברוך הוא מכין, כמו שומעים, את התוכנית של הבן אדם הזה, של האישה הזאת. והשם יוצר את הבן אדם לפי הבת זוג שלו. הרי הם צריכים להתאים אחד אל השני, אז התכונות שלו, החינוך שלו, הבית שלו, ההרגשות שלו, הדעות שלו, השם מתאים אותם. אחד זה עזר, ואחד זה כנגדו, לפעמים הם לא אותו דבר, בכדי שכל אחד ישלים את השני. אבל זה כבר עוד עניין, שבעצם זיווג, גם הניגודים שלו, זה, שנגדו זה עזר בעצם. אבל השם מתאים. כמו שכל בית חרושת שעושה פקקים לבקבוקים, אז הוא מתאים את הפקקים לבקבוק. שאני עושה ברגים לאיזה מכשיר מסוים, למכשיר חשמל או מה שלא יהיה, אני מתאים את הבורג לפי המכשיר. הכל צריך להיות בהרמוניה שלמה שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא מתכנן את הכל. ופה באה הפצצה. באותו מקום שאומרת המשנה, 40 יום לפני יצירת הולד מכריזים פלוני לבת פלוני, וכן שדה פלונית לפלוני, וכן בית פלוני לפלוני. ריבונו של עולם, איך אפשר להשוות זיווג, איש ואישה שמקימים משפחה, ילדים, נכדים, נינים, שדה, בית, שאני קונה בית 40 יום לפני שנולדתי, כבר אתה שמחליט איזה בית? מה חשוב איזה בית? אני אהיה בבית הזה, אני אהיה בבית הזה, מה משנה לי? איך בכלל משווים את זה לשידוך? אני מבין שזיווג ישלים, כלומר שכל דבר השליחות קודמת ליצירה, התכלית קודמת למציאות. שאני עושה, שעשיתי שעון, לא עשיתי שעון ואז חשבתי מה אני עושה איתו, היה לי בעיה לדעת מה שעשיתי את השעון. זאת אומרת, כל דבר, המטרה של הדבר קודמת למה שאני עושה אותו. אותו המכשיר עכשיו שעושה, שמצלם את השיעור שלנו, זה המכשיר הזה, עשו אותו בשביל תכלית מסוימת. לא שפתאום בא המכשיר הזה, פתאום אני מתחיל לחשוב בשביל מה אני צריך אותו. למה הקדוש ברוך הוא את הבית צריך להכין 40 יום לפני יצירת הולד? עכשיו אותו בן אדם יצטרך בית, אז השם יעשה שיהיה לו את הבית הזה והזה. וכאן יש ביאור נפלא שכתוב. כתוב בתורה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. כתוב בספרי הקבלה מה זה מרחפת. זה אותיות רפח מת. מה זה רפח מת? כתוב שיש 288 ניצוצות הקדושה. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה 288 ניצוצות הקדושה, שכל ניצוץ מתחבר לאלפי ומיליוני ניצוצות הקדושה. כל תכלית בריאת העולם, לברר את הניצוצות הקדושה. כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. מתי משיח בא? שהרוח אלוקים מרחפת, שיהיה כל בירורי הניצוצות הקדושה, אז משיח בא. כתוב שבני ישראל במצרים, זה היה כזאת גלות קשה, אבל דווקא בגלות הזאת הם העלו 202 ניצוצות הקדושה. נשאר לנו עוד 86 כמניין אלוקים. וזה מה שכתוב, ועם רב עליי מהם. מה זה עם רב? ניצוצות הקדושה רב 202. ויבואו בני יעקב לשבור בר. למה באו השבטים בפנימיות העניינים? הם באו לקנות אוכל, בר. אבל מה בפנימיות העניינים? באו לברר את ניצוצות הקדושה. ויאסוף יוסף בר מכל הארצות. לא כתוב אוכל, מה זה הבר הזה? 202 ניצוצות הקדושה. זאת אומרת, כל העניין של גלות עם ישראל במצרים היה לברר את ניצוצות הקדושה. ולכן מעניין, יש בתורה איסור לחזור למצרים, בפשט הפשוט, מכיוון שבירורי הניצוצות כבר ביררו, לכן אסור לחזור למצרים. אבל כמובן יש דעות שמותר לחזור למצרים היום. דבר ראשון, אם זה רק לביקור, אם זה רק למסחר, אם זה, יש דעה בכלל שהיום כבר זה לא אותם המצריים שהיה פעם, אז לכן מותר. ומה עניין יספר כפתור ופרח? הוא אומר שהוא שמע מרבינו שמואל שהוא היה נין ונכד לרמב״ם, שהרמב״ם במכתבים שלו הוא כתב, אני משה בן מימון העובר בכל יום בגימל לאווים שבתורה. על מה הוא התכוון? הוא עובר בכל יום, הוא התכוון על האיסור הזה שאסור לחזור למצרים. אבל יש הרבה שכותבים שזה כנראה שזה לא נכון, שזה לא יכול להיות שהרמב״ם יכתוב כזה דבר. אבל שואל הרדב"ז, איך באמת במייס הוא היה שם? אז הוא אומר, ויש לומר דאנוס היה על פי המלכות, מכיוון שהרמב״ם היה רופא למלך והשרים, וגם בא לשם רק לזמן מסוים ולא לא קבוע, אף על פי שבסוף מצד כל מיני סיבות הוא היה צריך להישאר, אבל במחשבה שלו היה. ולכן פוסק הרב עובדיה יוסף שבזמננו נגיד לעיתונאים מותר לבוא לביקור או בשביל עסקים מותר לסוע, אבל איך שלא יהיה, כל חפץ שיש לי זה בעצם יש בו ניצוצות הקדושה. ובואו נקרא כתר נפלא של הבעל שם טוב, בכתר שם טוב סימן ריש י"ח. כתוב, התורה חס על ממונם של ישראל. למה? הוא אומר, כל דבר שאדם לובש, אוכל או משתמש בכלי, הוא בעצם מזכך את הניצוצות הקדושה. מכיוון שמה עושה את אותו אוכל, את אותו כלי קיים? שהניצוצות הקדושה הם אלה שמחיים אותו. ואומר הבעל שם טוב, ויש שם ניצוצות קדושים השייכים לשורש נשמתו. זה שדווקא אני יכול לברר את הניצוצות הקדושה בכלי שלי, בשולחן שלי, בבית שלי, זה מכיוון שיש לי קשר לאותם ניצוצות הקדושה. לכן הקדוש ברוך הוא 40 יום לפני יצירת הוולד כבר אז קובע איזה בית יהיה לי ולכל אחד מאיתנו, מכיוון שיש קשר נשמתי בין החפץ, בין הבית לנשמה של הבן אדם. ודווקא אני גר בבית הזה מכיוון ששם הניצוץ הקדושה ששייך לי. ואומר הבעל שם טוב דבר מעניין, שזה יעזור לנו הרבה פעמים, לכך פעמים שיעובד ממנו הדבר, לפעמים נאבד לנו דברים. למה? כשקלה כבר לתקן כל הניצוצות שהיו בתוך הדבר השייכים לשורש נשמתו, אז לוקח ממנו השם יתברך אותו הכלי ונותן לאחר ששייכים הניצוצות שנשארו באותו כלי. זאת אומרת, יכול להיות באותו כלי, באותו בית, יש ניצוצות ששייכים לנשמה שלי, ויש לעוד אחד ולעוד אחד. אז אני חי כל זמן שאני צריך לברר את הניצוצות. ברגע שסיימתי לברר, הדבר או נאבד, או נמכר, או אני נותן במתנה, מכיוון שזה בעצם שייך אל הבן אדם השני. זה דבר שמחזק אותנו גם כשנאבדים דברים. אבל יש כאן עוד דבר מעניין. לפעמים אני רוצה לקנות בית, רוצה לקנות איזה חפץ, ואני עובר בחנות ואני רואה את החפץ ואני חושב אני אחזור מחר, מחר יהיה מחירה של סוף עונה, אני חושב מחר אני אלך, ואני בא ודבר נמכר. אז מה אנחנו? אוי, אוי, בעל שם טוב שלא יהיה לך אוי, זה לא שייך אליך, החפץ הזה לא שייך אליך. אני זוכר שהיינו בחורים, רצנו פעם לקחת איזה אוטובוס, ובאנו, ומה שהגענו, אתם יודעים, קורה לפעמים, האוטובוס נוסע. והיינו נראה, אוי, אז רב שלום חי אמר לנו, זה לא האוטובוס שלכם, אין לכם מה, זה לא האוטובוס שלכם. זאת אומרת, כל פעם שאני משתמש באיזה חפץ, באיזה אוכל, זה ניצצות ששייכים לי. מוסבר בחסידות דבר עוד יותר עמוק לפי זה. אנחנו רואים לפעמים בן אדם נמשך למאכל מסוים. אחד אוהב יותר מתוק, יותר חריף, עם קטשופ, עם מיונז, בשר כזה, בשר כזה, למה? מכיוון שסימן שזה הניצוצות הקדושה שיש במאכל הזה. וכשאנחנו יושבים בשולחן ולפעמים אני בוחר בחתיכת עוף או בחתיכת שניצל, זה המקום שלי. יש סיפור יפה של עצמך צדק, שעצמך צדק אומר, אנשים אומרים שאתה בא אל החנות לקנות איזה כובע או חליפה, אז המוכר אומר, וואו, זה הכובע הזה, זה מהבית חרושת, בשבילך עשו את זה. רואים את זה בלשון כזאת, בדיחה כזאת. אומר עצמך צדק, בכל בדיחה יש אמת, זה אמת. אם בהשגחה פרטית אתה קנית את אותו מעיל, זה שייך לך המעיל. אותו כובע שייך לך. וזה מה שכתוב בגמרא במסכת בבקה קמא דף קוף יוטט, הגוזל פרוטה מחברו כאילו גוזל נפשו. מה זאת אומרת גוזל נפשו? אם הוא עני, אני מבין, אני אולי הפרוטה הזאת זה האוכל שלו. אבל מה יעשה עשיר? לעשיר את הבעיה הזאת. זה מסבירים שזה גוזל נפשו. למה? אם יש לו בירורים, ניצוצות הקדושה באותו פרוטה ואתה גוזל, גזלת חלק מהנפש שלו. חלק מניצוצות הקדושה בנפש שלו, איך הוא מעלה אותם? על ידי הפרוטה הזאת, על ידי הכלי הזה. וכשלקחת, לקחת באיזה דבר את הנפש שלו. לכן נוכל להבין מה שכתוב אצל יעקב אבינו, שיוותר יעקב לבדו, הוא עבר בחזרה, כמו שאנחנו זוכים, ושם הוא הלך למלחמה עם שרו של עשיו. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר שנשתייר על פחים קטנים. למה הוא חזר? בשביל שהוא שכח פחים קטנים. מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם. מה זאת אומרת? צדיקים חביב ממונם? צדיק? כן. למה? צדיק יודע שבתוך הדבר הזה יש קדושה. אני אספר לכם סיפור אישי. כשהייתי אצל הרבה, הייתי בחור, אז היה סדר שכל אחד הניח תפילין של רשי. רבינו תם היו צריכים לשאול את הרבה האם כן מניחים או לא. ואז לקחתי נייר אפור וכתבתי האם להניח תפילין דרבינו תם. וחשבתי לחתוך את הנייר, חשבתי אני אחתוך, אולי זה לא יוצא ישר. השארתי את כל הנייר ריק, רק למעלה היה השורה הזאת. אני בא אחרי כמה זמן למזכירות לרב קליין, אני אומר יש לי תשובה, כן. אז הוא הוציא מהערימה שאני אראות את הנייר ומראה לי את התשובה. מה היה התשובה? הרי במחק את ההאים, עשה פס ועשה חץ, זאת אומרת עשה כזה סימון של חץ באלכסון, להניח תפילין דרבנו תם. אבל אז אני רואה דבר נורא מעניין, כל הנייר היה חתוך, רק היה נשאר החלק הראשון של השורה הזאת. שאלתי את קליין, מי חתך את זה? אומר הרבה, למה הרבה חתך את זה? אומר, תדע לך, הרבה לא זורק שום נייר נקי לבטלה. הוא חותך, כותב על זה חיד, דושי תורה, תשובות אחרות, עניינים אחרים של קדושה. ואז נפל לי הסימון, אין כמו הרבה שהיה לו כזאת הרחבת הדעת, מבצעים. אני זוכר אצלנו היה בן אדם עשיר שתרם לעשות עיר באמריקה מקווה לאישה אחת, והוא שאל את הרבי איך לעשות. רבי אמר לעשות אבני שיש לוקסוס, שזה בא לקדושה אין, אבל לא לבזבז. למה? יש בך ניצוצות הקדושה. אבל פה באה השאלה הגדולה, אותו דבי רבי ינאי, אותו בית מדרש של רבי ינאי שאמר מקודם שהיו צריכים להכריח את עם ישראל לקחת כסף, הוא אומר במסכת ברכות דף דמת בית שבני ישראל עשו את העגל הזהב ודי זהב. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. משה כביכול בא להצדיק את בני ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה הם עשו? אתה נתת להם את הזהב הכסף. זאת אומרת שכסף הוא לא טוב. אותו רבי ינאי אמר שפה הכריחו את עם ישראל לקחת כסף, ופה הוא אומר שהכסף היה לא טוב. איך באמת המבט שלנו על כסף? טוב או לא טוב? עוד יותר, אם באמת הסיבה שכסף עשה שעבדו עבדה זרה, למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה להם את זה? למה הוא נתן את השפע הזה? יש לנו משנה וכמרא מפורסמים שכתוב שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: דירה נאה, אישה נאה וכלים נאים. מעניין, במערשה הוא מביא גרסה, וכך גם הרב מקוץ, במקום מרחיבים דעתו של אדם, יש דעה, כותיב, מחריבים דעתו של אדם. דירה נאה, אישה נאה וכלים נאים. מה הפירוש פה? ועוד אומר השלה הקדוש, מה הפירוש? אישה זאת נשמה, אישה זה אותיות אש השם, זה נשמה. דירה זה המוח והלב, וכלים זה עברי הגוף שלנו. זאת אומרת, השם נותן לנו נשמה, נותן לנו מוח ולב, שכל ומידות, ונותנים עברי הגוף. מצד אחד, אותם המתנות האלה יכולים להרחיב דעתו של אדם, צד שני, מחריבים. וכאן יש הדבר הנפלא. לאותו המילה להחריב ולהרחיב, השורש שלהם זה ריש חט בית. יש עוד מילה שהשורש שלה היא ריש חט בית, בחירה, בחר. אתה בוחר אם זה מחריב או אתה בוחר אם זה מרחיב. איך אתה מחליט? במבט שלך על כסף. אתה יכול להסתכל על כסף, זה אמצעי לבירורי הניצוצות הקדושה. אתה יכול להסתכל על כסף, שעם כסף אתה יכול לעשות כל כך הרבה טוב למשפחה שלך, לקהילה שלך, לאנשים שאתה לא מכיר, לשלוח אוכל לאנשים. ובאותו דבר אתה יכול להיות אותו הכסף הזה שיכול להשפיל אותך ולהוריד אותך. אנחנו מכירים כמה אנשים עשירים גדולים, כמה הם בדיפרסיות. בחוץ נראה הכל זוהר. כמה שחקני קולנוע, אנשים מיליארדרים, הכסף הורג אותם, שורף אותם מבפנים. בהתחלה אתה נהנה, אחרי זה אין איזה ערך. אתה צריך לשלוט על הכסף. היה אצלנו אחד בשם שרייבר שהציעו איזה הצעה, בחור מאוד עשיר. אז הוא אמר לא, שאל אותו למה. אז הוא אומר, אני מחפש בחור שהכסף נמצא בכיס שלו ולא שהבחור נמצא בכיס של הכסף. יש סיפור נורא מאדמו"ר הזקן. פעם נכנס אליו אחד מהחסידים ובכה לאדמו"ר הזקן, רבי, אני ואביון, מה אני אעשה? תן לי, הרבי, תן לי ברכה שאני אעשיר, מה מצב נורא ביום. והרבי קצת על השפתיים שלו היה מעין חיוך, ואז הוא אומר לאותו חסיד, לפני שנדמה לי 80 שנה, משהו כזה, היה חי בעיר הזאת והזאת, שאני לא זוכר את השם, איזה יד, והוא היה עשיר גדול, והוא חילק צדקה. אחרי 120 שנה הוא נפטר, עלה לשמיים, הולך לבית דין של מעלה, רואה שורה של אנשים, רואה את כל האנשים, רואה, אני מכיר אותם, זה האנשים שבאו אליי ונתתי להם צדקה. ואז הבית דין מזמינים את הראשון בשורה, הוא בא ואומר, אתה מכיר את היהודי הזה? כן, מכיר אותו, מה? באתי לעיר שלו, אשתי הייתה, השם ישמור, לא בריאה, הייתי צריך 20,000 רובל, הלכתי בעיר, זה נתן לי רובל, 2 רובל, 3 רובל, באתי אליו, נתן לי 1,000 רובל, התרומה הכי גדולה. אותו עשיר זוהר, תראה, ממש עדות חיה. ואז הבית דין מביטים עליו ואומרים לו, כמה כסף יש לך? מיליונים רובל, אפילו אני לא יודע כמה. אז תגיד לי, היה משנה אם היית נותן לו את כל ה-20,000 רובל? נתת לו 1,000 רובל. היה משנה אם היית נותן 20,000 רובל? זה היה מזיז איזה אפס? היה חלילה מחסיר מהאוכל שלך? הוא נעמד בשוק. הביאו את הבן אדם השני, אותו סיפור. הוא הבא, בא לעיר, אסף כסף, הגג שלו נשבר, נכנס גשם. כל אחד נתן לו רובל, שתי, הוא נתן לו 2,000 רובל. ובאים ושואלים אותו, מה היה מפריע לך, לחשבון בנק שלך, לבית שלך, לאוכל שלך? אם היית נותן את כל ההוצאות של הגג, היית מרגיש את זה בכלל? אפילו אתה אומר לבד שאתה לא יודע בדיוק כמה יש לך, אפילו לא היית יודע אם חסר לך. אומר אדמו"ר הזקן, והבן אדם הזה שאל, אז מה הפסק דין שלי? אמרו לו לרדת למטה, להיות עוד פעם מיליונר ועכשיו לתת. הוא התחנן לפני בית דין, תוריד אותי למעלה, רק לא עשיר, רק לא עשיר. אני לא יעמוד בניסיון הזה, זה ניסיון עצום, כשאני יורד למטה אני שוכח מה שאמרו לי למעלה, ושוב פעם אני יעמוד בקשיים האלה. אומר אדמור הזקן, אותו התחנן בסוף, אמרו לו, אוקיי, ישלחו אותך בן אדם עני, ושתיתן כמה שאתה יכול לפי המושגים שלך. אומר אדמור הזקן, אני קצת מחייך מכיוון שאתה אותו בן אדם. עושר זה ניסיון קשה, עוני זה ניסיון קשה, ועוד מעט נספר סיפור נפלא על ויכוחים בין שתי אדמורים על כן השירות או לא השירות, אבל זה דבר, אבל עושר זה ניסיון עצום, אבל אתה יכול מצד זה לעלות מאוד למעלה. עכשיו נבין, בני ישראל בהתחלה לא רצו כסף, למה? בני ישראל כשראו את העשר מכות, שראו את הגילוי האלוקי, ידעו שכסף זה מסע, כמו שאומרת הגמרא, הם לא רצו את הכסף בגלל שזה מסע. מה זה מסע? לא מסע גשמי, מסע רוחני, זה אתגר בשבילך. אם אתה לא משתמש עם הכוחות שלך, אז חס ושלום אתה מפספס את השליחות שלך בעולם. וזה מה שאומרת הגמרא, הם אמרו אנחנו רוצים לצאת היום בלי כסף, מה שמחר עם כסף. אמרנו מה הם פחדו? הרי השם הבטיח להם לצאת. הם פחדו שאם הם יוצאים מחר עם כסף והם לא יגלו את עצמם מהצמצום ולא ישתמשו בכסף כמו שצריך, הכסף הזה אומר בספר תולדות יעקב יוסף, אתם יודעים הוא כתב הרבה תורות של הבעל שם טוב, הוא אומר זה יהיה מסע, זה ישאיר אותם במצרים. הם פחדו שאם אנחנו ניקח כסף, גם אם נצא מבחינה פיזית ממצרים, אנחנו נשאר במצרים אם לא נשלוט על הכסף, אם הכסף ישלוט עלינו. ודבר מעניין, באותו גמרא, הגמרא אומרת יש נוסחה, הלוואי שנצא בעצמנו היום, ויש עוד נוסחה שם שכתוב בספרים, בעצמותינו. אני רוצה לצאת עם העצם שלי. אם אני יוצא עם כסף, חס ושלום אני יכול לרדת, חס ושלום אני יכול להיות מושפל. לכן אנחנו מכירים שהיו גדולי ישראל אדמו"רים שבירכו את כל הצאצאים שלהם שלא היו עשירים. וזה העבודה שלנו, לעשות העלאת ניצוצות הקדושה. פעם אחת מספרים שהרב רש"ב כשהוא אכל, הוא לקח עם המזלג או הכפית את האוכל, וזה נפל לו. אז הוא אמר, הוא עדיין לא מוכן להתברר. הוא לא מוכן להתברר. וזה שכתוב לעתיד לבוא, שבן אדם ילך ללקוט תאנה בשבת, היא צווחת ואומרת שבת היום. לעתיד לבוא כתוב, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו מעידים עליו. זאת אומרת, הניצוצות הקדושה שלהם. זה הדבר הנפלא, ששאני הולך להשתמש בדבר, זה לא סתם אני עושה ביורי ניצוצות, זה עבודת קודש. וכשאני הולך לאכול ואני רואה פרי ואני מודה לקדוש ברוך הוא ואני אומר שהכל נהיה בדברו, אני פה לא סתם, אני מברר את ניצוצות הקדושה. וזה מה שכתוב, צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, הם יודעים את השליחות שלהם. ואם חס ושלום לא, חס ושלום לא, בוא נקרא מה שאומרת התוספת במסכת מנחות, למה נחרב בית המקדש השני? אז אנחנו יודעים, הגמרא אומרת שהיה שנאת חינם, אבל בתוספת כתוב יותר. אנחנו אומרת התוספת, מכירים אנו בהם שהיו עמלים בתורה, בזמן בית המקדש השני היו עמלים בתורה, וזהירים במעשרות, הם הפרישו מעשרות, מפני מה גלו? אומר התוספת הדבר שממש אנחנו מקבלים צמורת, מפני שאוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו. אוהבים את הממון, מה זה אוהבים את הממון? הם נתנו מעשרות, נתנו כסף, נתנו צדקה, נתנו מעשר, אבל הם אהבו את הממון, היו יכולים לתת יותר. וזה גרם להם שהיו שונאים איש את רעהו, ולכן נחרב בית המקדש. אומר בעל הטורים אצל יעקב אבינו שהוא ראה סולם מוצב ארצה, אומר בעל הטורים סולם גימטריה ממון, אומר הבעל שם טוב ממון זה הבל, אבל אם הוא זוכה אדם לשכל, סולם מוצב ארצה וראשו, אם יש לך ראש מגיע השמיים, אם יש לך מספיק ראש, מספיק שכל להבין, אתה עולה איתו לשמיים. פה אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מעניין. שמעתי את זה מהנכד של אותו בן אדם, יש אצלנו בבית חב"ד אחד מהשליחים הנפלאים, רב מנחם מנדל גור אריה, הסבא שלו היה רב שניאו זלמן גור אריה, עולה אנשים שמעו אותו, היה חסיד בלב ונפש, היה מחלק הרבה צדקה, הוא היה חתן, התחתן עם הבת של הרב מקור פיצ'ניץ, אחד מהאדמו"רים הגדולים. אוקיי, ופעם אחת אותו האדמו"ר מקור פיצ'ניץ בא לבקר אצל הרב. עכשיו הרב מאוד רצה שהחתן שלו רב שניאו זלמן גור אריה יהיה עשיר, והוא רצה לתת לו ברכות שהוא יהיה עשיר. השוור שלו במסורת של האדמו"רים שלו, של הרבים שלו, היה לו שלא להתמודד עם ניסיון של עושר. אז הוא נכנס אל הרב ביחידות, דיברו על רבי הקדוש שהוא היה עשיר, ואז הרב אומר הלוואי שתהיה לכל בני ישראל עשירות. אומר הרבי השני, אצל אדמור מקוץ, כשהיה נקרא השרף, לא רק שלא הייתה עשירות, אדרב היה עניות. הם לא רצו להתמודד עם ניסיון העשירות. אומר לו הרב, זה ההנהגה ששייכת לשרפים, לרב מקוץ, שנקרא שרף. אבל יהודים שחיים בעולם הגשמי צריכים עשירות. אומר לו הרב השני, אומר לו, עשירות זה ניסיון, ואני מפחד מהניסיון של עשירות. מחזיר לו הרב, גם עניות היא ניסיון, ואדרבה זה גורם ליגיעה וצער גרוע וקשה. ורב מביא שכתוב בגמרא, עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו. אומר לו הרב מקופינשטיס, נכון, אני כבר יהודי זקן, מה לי ולעשירות? מוטב שאבקש על ביאת משיח. עונה לו הרב, מה הסתירה? יבקש כבודו על שני הדברים, גם על עשירות וגם על משיח. בכל אופן, הרב אומר לו, יסכים כבודו שתהיה ליהודים עשירות. זאת אומרת, אם הרב לבד לא רוצה, אם אתם לא רוצים עשירות, אומר לו הרב, לכל הפחות שיהיה לעשירים. אומר לו הרב מקופיצ'יס, אינני מסכים בלב שלם. ואז אומר לו הרב, ועליו, מה זה ועליו? על אותו רב שניאו זלמן גור אריה שהוא היה חתן שלו, שהוא נהיה חסיד של הרב מלובביץ', והרב רצה, ועליו אינכם מסכימים שתהיה לו עשירות? הוא שאל את השוור שלו, אתם מסכימים, רב, אתם מסכים שלא יהיה עשירות? אז הוא עונה לרב, הוא שלכם הוא לא שלי. זאת אומרת, הוא הרי מקושר לכם שיהיה מה שאתם רוצים. הסיפור לא נגמר. בסוף שנת תשעים י"ב, אותו רב שניאו זלמן גור אריה השקיע במניות, והרבה נשים נתנו לו גם כסף להשקיע, הוא חשב שזה עסק טוב. והמניות התחילו לרדת, לרדת. ועד השוור שלו, הוא סיפר לשוור, השוור אמר, תמכור, תמכור לפני שיהיה הפסד עוד יותר גדול. הוא שאל את הרב, הרב אמר לו, לא למכור. והמניות עוד יותר ירדו. פעם אחת, אבל הוא לא מכר, השוור שלו אמר שימכור, הרב מקוקו, הוא פיש גם אמר למכור, אבל הרב מלובביץ' לא אמר לו, הוא לא מכר. פעם אחת, והמניות יורדות, יורדות, והוא לא מוכר. פעם אחת הרב הלך לאוהל של הפרידיקי רב, והוא שאל איפה זה עומד עכשיו. אמרו את המחיר, זה היה מחיר מאוד נמוך. כשרבי בא בחזרה מהאוהל, הרבי אמר לו למכור, רבי ביקש תכתוב כמה הפסדת וכמה אתה חייב עוד לאנשים שהשקיעו אצלך כסף, אנשים השקיעו והם הפסידו. ואז הרבי אמר משפט, הרבי אמר את זה ביידיש, אני אגיד בעברית, לא היה עליי לפגוע ברבי מבוגר יותר. זה שהרבי התווכח עם אותו הרבי מקופישניק, לא הייתי צריך להתווכח איתו. אבל הרבי אמר, אני אחזיר לך. אחרי כמה זמן, לא הרבה זמן, הוא בא אליו מישהו בהצעה. יש הרי מסחר במטבעות, המטבע האנגלי זה פאונד, שמכרו את זה בהונג קונג, עוד לא נפתחה הבורסה באנגליה. כשפתחו בהונג קונג, תמיד הפאונד היה יותר נמוך. כשנפתח באנגליה, זה עלה. אמרו לו, נקנה מיד בהונג קונג, ואחרי שיעלה בלונדון, והוא אמר לכל המשקיעים שהשקיעו במניות, אם הם מוכנים להיכנס איתו בעסק הזה. כולם הסכימו חוץ מאחד. השקיעו את הכסף, והוא הרוויח. והוא הרוויח והרוויח. עד שבדיוק את אותו סכום שהוא הפסיד שם, את אותו סכום שהוא חשב גם להרוויח והוא לא הרוויח שם, הוא קיבל פה. מילה של הצדיק נשארת. אז בואו נברך את כולנו בהרבה הרבה עשירות, בהרבה הרבה שפע. ומה יותר שניצא מהגאולה, שניצא מהגלות האחרונה, כמו הגלות הראשונה מצרים, יצאו עם ישראל ברכוש גדול, שגם אנחנו ניצא ברכוש גדול, ויהיה לנו שפע, ברכה והצלחה לכל עם ישראל.